היי לכולם, אנחנו שוב בעונה שנייה של הפודקאסטים שלנו, וכמו תמיד אנחנו מביאים אליכם אנשים שהם פורצי דרך בתחומם, אנשים שיש להם הרבה מאוד מה לתרום ולכם הרבה מאוד ערך לקבל. בואו נתחיל. טוב, אז איזה כיף לי ולכם שהיום אני מארחת את דוקטור ליאת יקיר, שהיא ביולוגית, שהיא גם מרצה וחוקרת את הביולוגיה של הרגשות, תחום שמרתק בעיניי. והיא גם מחברת את הספר שנקרא קיצור תולדות אהבה. אז ליאת, היי, איזה כיף לנו.
היי, מעיין, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור, כן? שמחה להיות כאן איתך.
איזה כיף, אמרתי קודם, יו, איזה כיף שאני הולכת לראיין מישהי על דברים שכל כך מעניינים אותי. אז תספרי לי מה זה אומר ביולוגית וחוקרת רגשות, קצת ככה.
אז באמת את הלימודים שלי סיימתי ב-2010 במכון ויצמן בתחומים של גנטיקה, גנטיקה מולקולרית, זה הדוקטורט שלי, תחומים האלה וחקר הורמונים, זה בעצם במאסטר התעסקתי הרבה. ואז יצאתי לדרך והחלטתי לעסוק יותר בהנגשת מדע לקהל הרחב ולמידה וחקר של השורשים האבולוציוניים של ההתנהגות האנושית, שזה הרגשות.
וואו, זה נשמע מאוד גבוה, שאת יודעת. מאוד מאוד גבוה.
החיבור בין הכימיה של המוח לבין הביטוי ההתנהגותי, והרגשות הם עומדים בעצם במרכז. הם השורשים לכל מי שאנחנו כבני אדם. אז היום אני עוסקת בזה הרבה, בנושא הזה, בהבנה של המוח הרגשי, גם בהבדלים בין סחרים ונקבות, מבעלי חיים ועד אלינו. סטרס, מתח, לחץ, חרדה, שמחה, אהבה, כעס.
כל הדברים המעניינים, כן. באמת. יאללה, בואי נתחיל. מלא שאלות יש לי. כי בעצם, אם הייתי אומרת מאוד מאוד בצורה הכי פשוטה ומונגשת לאנשים, הרגשות שלנו משפיעים כל הזמן על מה שקורה לנו בגוף. נקודה, סימן קריאה. אנשים לא באמת מבינים את זה.
נכון.
לא רק הרגשות שלנו, אני, כשאני מעבירה תכנים, אני אומרת, כל מחשבה שבן אדם חושב, בטח אם הוא מזדהה איתה, משפיע על הכימיה שלו בגוף.
בדיוק.
את הדבר הכי פשוט הזה, אנחנו לא מבינים. כי אם היינו מבינים את זה, כפי הנראה, היינו בוחרים בכלל לאיזה מחשבה לתת כוח ואיזה לא. כי במילים אחרות, אנחנו יכולים להתכווץ ממחשבה מסוימת, ואנחנו יכולים להתרחב ממחשבה אחרת לגמרי, ואנחנו אמורים לבחור.
נכון.
אנחנו לא יודעים את זה.
לא. לא, לא מספיק. התשתית שעליה בנויות המחשבות שלנו הם החיוותים הנוירונליים הרגשיים שנוצרו בראשית החיים שלנו.
בול.
מהתחושות.
ואני לא למדתי ביולוגיה. מדהים.
כן, והם עוצבו על ידי הסביבה, על ידי הרגשות של ההורים שלנו, על ידי הרגשות של אמא שלנו ברחם, על ידי הרגשות הבין-דוריים שעברו מאם לביתה, מאב לבנו. והמערך הרגשי הזה שאנחנו נולדנו לתוכו, ובעצם נוצרנו, חוותו באמת חיוותים מרכזיים במוח שלנו. והרבה לפני שהיו לנו מחשבות, היו לנו תחושות. ואחר כך באמת יכולנו להגיד, לתת להם שם. זה לוקח המון זמן. נוצרנו, בעצם המבנה הראשון שנוצר בפתחות העוברית, הוא פי הטבעת. אנחנו, זה הדבר הראשון ש...
רגע, שנייה.
צינור העיכול.
את אומרת, רגע, שקודם כל המבנה הראשון שלנו כתינוקות,
כן.
הוא פי הטבעת.
בהתחלה אין תינוק, יש זיגוטה, יש זרע וביצית, מתחילים
להתחלק. יש את מה שרואים, כן. באולטרסאונד, בדיוק. הדבר הזה, אוקיי.
העיגול תאים הזה שנוצר צביר תאים שמתחיל להתפתח, בלסטוצית, ומתחיל להתפתח ולהתפתח ולגדול ולגדול, והמבנה הראשון שהוא בגדר מבנה, זאת אומרת, זה פי טבעת, בעצם צינור העיכול, זה הכל מתחיל. בעצם ממוח המעיים, אם נרצה, זאת התשתית הראשונה של רגשות ותחושות, דרך העיכול. אז 90% מהסרוטונין, שזה הורמון השמחה, נוצר במעיים. אז אושר זה קודם כל באוכל, תמיד אומרת. בעצם אחר כך המוח נוצר בשלב הכי מאוחר, והוא מתפתח לאורך כל החיים, זה לוקח המון זמן. זאת אומרת, אז מוח המעיים הוא הראשון שמדבר, לכן תינוקות כואבת להם הבטן, זאת אומרת, לוקח זמן גם עד שהמערכת הזאת, והתחושות הראשוניות קשורות תמיד, כמובן, לאוכל ולמערכת הזאת, למערכת העיכול. אבל במוח המעיים יש, הוא מכיל 500 מיליון נוירונים, יש בו קולטנים לכל סוגי הכימיקלים של הרגשות, חרדות זה בבטן, פרפרים בבטן שאוהבים, אנחנו חושבים מהבטן, פועלים מהבטן, זה אמיתי לגמרי, אנחנו לא אומרים את זה סתם.
זה הגאץ, שהרבה פעמים מדברים עליו, I've got a gut feeling, אוקיי? זאת אומרת, זה שם.
זה שם, ולא רק אצלנו, זאת אומרת, המוח המרכזי הוא באמת פער יצירה אבולוציונית של 500 מיליון שנה של התפתחות של מערכת עצבים, אבל אם ניקח תרנגולת למשל, לא נעשה דבר כזה, אבל נניח, וקורטים את ראשה, נניח, לא נעשה דברים כאלה, למרות שאנחנו... 10 דקות היא ממשיכה ללכת. מי מוליך אותה?
אוי, פפו.
מוח מאיים. זאת אומרת,
10 דקות, אוי, אני אפילו לא יכולה לחזור. הדבר הזה ממשיך ללכת, כאילו,
כן, הגוף הזה.
זאת אומרת, זה עדיין נשאר אוטונומי, במובן, גם עם...
אצלנו כבר לא, כמובן, ינקים כבר לא, אבל זאת אומרת, זה רק ביטוי רגע למשמעות של איזה ישות כאילו עצבית שיכולה לקחת אחריות, זאת אומרת, יכולה לנהל את הדברים האלה, ואני במידה רבה אומרת שאנחנו מונעים מאוד מתחושות בטן, עכשיו, החלקים המפותחים יותר שם מתפתחים בשלב מאוחר יותר. המוח הרגשי שנמצא בין הרקות מאחורי העיניים, חילת המגדלה, ההיפוקמפוס, אזורים שאחראים על הרגשות ועל שמירת הרגשות ועל ניהול הרגשות. אז המגדלה, למשל, זה בלוטת הסטרס וניהול הרגשות החשובה ביותר, בין החשובות. אז היא מתקשרת כל הזמן עם מוח המעיים, מעביר המידע, זה אוטוסטרדה של מידע שעוברת, שבעצם המטרה היא לזהות בסביבה מסרים של איום או ביטחון. האם מה שקורה פה עכשיו מאיים עליי, או בטוח לי? וצריך לקבל החלטה מהר. בטבע אין זמן לקבל החלטה. צריך לקבל החלטה מהר, ולכן צריך לעורר תחושה חזקה. אם יש פה סכנה, אז תתעורר תחושה. לא בא לי להיות פה, זה לא המקום שלי, זה לא טוב לי. עכשיו, החלקים המורכבים יותר שהתפתחו מאוחר יותר, העונה המצחית, אולי תגיד לי, גברת, את חייבת להיות פה, זה פרנסה, או נגיד אם זה מקום עבודה, או זוגיות, הילדים, מה יהיה עם הילדים, בכל מיני סיטואציות, או במשפחה, זה המקום הראשון שבו היה איזשהו מפגש בין האותנטיות הביטנית שלנו, אולי התחושות בטן, לבין, בעצם נאלצנו אולי להסתגל למציאות מסוימת, גם אם הרגשנו טוב או לא טוב עם זה. זאת אומרת, שאימא כועסת, אז צריך לעשות מה שאימא אומרת, למרות שמבפנים בא לי לצרוח ובא לי לצעוק פה. אז כל החיים בעצם העונה המצחית מתפתחת ומתחילה ללמד אותנו לשלוט ברגשות, לשלוט בתחושות שעולות, והחיוות של המערכת הצבים הזאת, הרגשית, והתקשורת שלה עם מוח המעיים מתחיל מאוד מאוד מוקדם. לפני שאנחנו בכלל יודעים להגיד מה זה, מה אנחנו מרגישים, איך אנחנו מרגישים, למה אנחנו מרגישים, זה כל החלק הלא מודע. אנחנו בעצם...
אוקיי, אני רגע עוצרת אותך, כי זה המון אינפורמציה, כן. ואני רוצה שנצליח גם להוריד למי שמקשיב לנו הרבה דברים לקרקע, כי יכול להיות שאת יודעת, אנשים, ההסברים האלה הם מאוד חשובים, אבל כן. שאנחנו באמת ניתן להם את הכלים גם לעבוד איתם. אני רוצה קודם כל להבין, לוודא שאני הבנתי שם משהו. אחד הדברים שכשאנחנו, כשאני מעבירה חומרים, אני אומרת, אנחנו לעולם ממחזרים את אותן חוויות שאנחנו מכירים. שוב ושוב, במהלך החיים שלנו, מה שנקרא, אני הרבה פעמים אומרת, הנוף משתנה, התרבות יכולה להשתנות, אבל האוטו נוסע אותו דבר בדיוק, ולכן רובנו גם מגיעים לאותן תוצאות, כי אותו אוטו אוטומט, שזה אנחנו, זה המכונה, ממחזר את עצמו שוב ושוב. גם אם, כמו שאמרתי, הנוף משתנה, האנשים משתנים, הרבה דברים, אבל אנחנו מגיעים לאותן חוויות רגשיות. עכשיו, פה את באת והוספת לי משהו שנגיד, את באת ואמרת, תקשיבי, קודם כל יש את המוח של המעיים.
הוא הראשון.
אני רוצה לשאול אותך אם הכוונה היא שנגיד את אותם שלבים כל כך מוקדמים בגיל חודש שלנו, בגיל חודשיים, האם זה מראש משפיע אחר כך על שאר הדברים? זאת אומרת, אם תינוק לצורך העניין אכל אוכל, ומערכת העיכול שלו עבדה קל יותר ונוח יותר, האם כבר לזה יש השפעה על כל שאר החיים? אני ברורה לך במה אני שואלת?
כן, זאת אומרת, עוד פעם אנחנו מדברים על, על תרגום של הפעולה גם של המעיים לתחושות ורגשות, כן? זאת אומרת שהתינוק בוכה, זאת אומרת,
הוא... שנעים לו או לא נעים לו.
כי... כן, הרבה פעמים זה תחושות הגוף שלו בעצם מדברות, והן מדברות עצב, הן מדברות בכי, הן מדברות מצוקה, הן מדברות שמחה, חיוך, זה גם קשור לזה שהכל עובד והכל בסדר, והוא מרגיש ש... אז אני אומרת, הבסיס הרגשי הזה, כן, זאת אומרת, החוויות הראשוניות שחווינו, בעצם מה קרה כשבכינו, או מה קרה כשהרגשנו מצוקה?
מה קרה כשהתכוונת?
איך הסביבה הרגיעה אותנו? בעצם, תינוק מגיע לאוויר העולם, אנחנו מגיעים מערכת עצבים, כן? היא לא רק כאן, היא לא רק במוח המרכזי, היא כל הגוף. ובעצם יש שתי מערכות מרכזיות שמניעות יצור חי. המערכת הסימפתטית זה ה-fight flight, זה תגובת הסטרס, מעובדת מאוד מהר, על פיות שנייה יש לי מחשבה, היא מתורגמת לביטוי פיזיולוגי של מופע שלם שקורטיזול מנהל אותו ואדרנלין מנהלים אותו, קצב הלב, הכל מכין את הגוף, fight flight, freeze, יש עוד כמה אפשרויות, לא משנה, סטרס. במקביל, יש את המערכת הפרסימפתטית, מופעלת על ידי עצב הווגוס, מעצבב את כל הגוף שלנו, והוא מופעל על ידי, בין השאר גם על ידי הורמון האהבה, ומפעיל את תגובת הרגיעה של הגוף, rest and digest, לנוח, להירגע ולעכל. לנוח, להירגע ולעכל, שימי לב, זה הכל קשור גם עדיין לעיכול, fight flight עוצרת מערכת העיכול. זה לא הזמן עכשיו להשקיע שם אנרגיה, צריך עכשיו להפעיל את הגוף.
אנחנו להישרדות.
עכשיו, אני תינוק שנולד. נולדתי ישר בוכה. למה ישר בוכה? מה זה דבר, מה זה המקום הזה? מה זה העולם הזה? היה לי כל כך נוח שם בפנים, לא הייתי צריכה בכלל להקל. מי היה צריך? המוח המים שישב ככה. רק התפתח, רק גדל, רק זה ינק הכל מהמחזור הדם שלהם. פתאום לצאת לדבר הנורא הזה, המון גירויים בבת אחת, מה אני רוצה? תינוקת הזאת עכשיו יצאה לה, מה היא רוצה? שירימו אותה.
נכון, הגנה.
על הידיים. היא רוצה שינענעו את עצב הווגוס. עצב הווגוס עובר לאורך הגב התחתון. אני נולדת ישר המערכת הסימפתטית. מה קורה פה במקום הזה? רק צריך לשרוד, ואז מישהו מרים אותי ומתחיל להרגיע אותי. ועכשיו מתחיל המשחק. כמה יחזיקו אותי בידיים? כמה ירגיעו אותי כשמערכת העיכול שלי תתעצב, כמה ישימו אותי על הבטן ויתנו לי חום ומגע, והכל זה תחושות. לא יישבו וידברו מולי ויגידו, את ילדה מתוקה, את ילדה נהדרת.
מבינה כמה זה מדהים, כי אני זוכרת שאני ילדתי, אני ברוך השם, הילדות היו גרות עליי, כי משהו בי הבין את זה, אני באמת,
אינטואיטיבית.
אני אומרת אינטואיטיבית כנראה, אבל אני זוכרת כמה היו אומרים לי, מה את עושה? למה את מרגילה אותה? למה את מחזיקה אותה? למה את מננת אותה? אחר כך היא לא תישן לבד. ואני, באמת, אני אומרת, היה לי את הזכות איכשהו לדעת ולהגיד, אל דאגה.
כן.
כאילו, לא חששתי מזה. במילים אחרות, את אומרת, קודם כל, שאנשים ששומעים אותנו, כן, זה מה שתינוק זקוק.
כן, אוקיי? זה נכון? מעצבת מערכת העצבים, את מערכת הרגשית שאומרת, בעולם המסוכן הזה, בעולם המפחיד הזה, יש מי שמגן עליי, יש עבודות יפהפיות ממכון ויצמן שמראות על הביולוגיה של חרדה, שלקחו עכברים, לא משנה, זה סוג אחר שמחרסמים, נגיד עכברים, וראו שהם כולם זהים גנטית, אוקיי? הגנטיקה לא משחקת תפקיד, תאומים זהים כולם, זה לא גנים. וראו שחלק מהגורים מאוד רגישים, רגישים לסטרס. יצרו להם חוויה של סטרס, מהסטרס להיות, מוצאים אותם מהכלוב עם האימא, ושמים אותם בכלוב ריק לבד, עם זכר גדול ומפחיד מעבר לחלון זכוכית. הוא לא יודע שהוא לא יכול לעשות לו כלום, אבל זאת חוויה מאוד סטרספול. רואים שחלק מהגורים מאוד רגישים. איך שהם רואים, איך שפעם אחת חשיפה כזאת של כמה שעות, הם מראים סימנים של דיכאון.
דיכאון?
דיכאון, זה בעצם, נגיד, מבחן דיכאון זה מציגים להם מי סוכר ומה הם רגילים, עכבר בריא הולך לסוכר, עכבר בדיכאון לא שותה הרבה ולא מבדיל.
זה גם מאוד מעניין.
עוד דרך זה שמים אותם בבריכה.
כן.
ועכבר בריא מיד מנסה להציל את עצמו. יש לו למה לחיות. ועכבר עם תסמיני דיכאון כבר הוא לא מנסה. הוא פשוט שוקע. ואז מוציאים אותו כמובן.
וכשמדברים רק שנייה על דיכאון בעכברים, זה גם נגיד שיש פחות דופמין?
כן, יותר קורטיזול, כן, יותר קורטיזול, יותר, כן, תגובת הסטרס שם מאוד פעילה, ולכן יש רגישות יתר של התגובה, נכון? רגישות יתר, ואחים תאומים זהים שלהם, גנטית זהים, לוקח יותר זמן עד שהם נכנסים לדיכאון, זאת אומרת, יותר חשיפות. את גם בעולם שלנו, יש אנשים נורא רגישים, אני למשל כזאת.
גם אני, גם אני. בכל החיים חשבתי שזה נוראי, ואת יודעת, אפשר לראות את זה מכל, זה גם הרגישות הזאת גם הפכה אותי.
לאמפתית
אני
מאוד.
אני אומרת לאמפתית, לעולם. ולהיות מאמנת טובה יותר, נכון. והרבה דברים.
מה שהם ראו במחקר הזה, עכשיו, זה אותה גנטיקה, אותה תזונה, אותו גיל, זאת אומרת, זה אותו עכבר לצורך העניין. מה יכול לעשות הבדל בתגובת הסטרס? למה אלה רגישים יותר ואלה עמידים יותר? ואז הם בעצם רואים שזה איזה גור אימא לקקה יותר? האימא לא מלקקת את כולם אותו דבר, האם במחרסמים היא חד הורית. היא חד הורית, והיא לבד, רק היא מלקקת, יש לה הרבה גורים, היא לא מספיקה להגיע לכולם, או שהיא לא מלקקת כולם באותה מידה. גור שאימא לקקה אותו, היה יותר עמיד.
זה מטורף.
עכשיו, מה הם ראו? את יודעת, חוקרים מתעניינים, זה מה פרויד היה אומר על הניסוי הזה, אבל שם החוקרים מתעניינים במנגנון המולקולרי, מה במולקולות, בכימיה של המוח, עושה ליקוק של אימא. בצורך העניין שם זה רק אימא, אבל זה לא משנה, כל צורה של ליקוק במרכאות.
רגע, אני רוצה לוודא שאני מבינה. את אומרת, נכנסים עד כדי כך להבין מה בעכבר אפילו, אוקיי? במולקולות שלו.
זה שאימא ליקקה אותו. כן.
יש שם שגרם לאימא שלו ללקק אותו יותר?
לא, לא.
זה בשביל, אוקיי.
מה גרם, מה עשה הליקוק של האימא?
כן.
לכימיה של המוח של העכבר, שגרם לו להיות עמיד יותר.
אוקיי.
לסטרס.
אוקיי, אבל למה אימא נמשכת למישהו מסוים?
מאוד מעניין. שאלה יפה, גם זאת שאלה, זה לא המחקר הספציפי הזה, אבל באמת מראים שהן בדרך כלל מלקקות את זה שיותר חזק, זאת אומרת שיותר סיכויים לשרוד, שזה די מעצבן, כי דווקא החלש צריך אותה יותר, אבל בדרך כלל, כאילו עוד פעם, זה
לא זה שיותר זקוק. את אומרת להפך, דווקא זה שיותר חזק, כי אני הרבה פעמים הייתי אומרת, כאימא, כשיש כמה ילדים, אנחנו מטפלים הרבה פעמים במי שזקוק יותר, אבל זה כנראה מתוך הניסיון האישי שלי.
כן, גם מי שנדחף יותר, מקבל יותר תשומת לב, גם אצל ה... אז בטבע אין הרבה זמן, אין הרבה זה, אז כאילו מי שבא מהר לאימא, מתוך 6-7 עכברים, עכברונים, מנצח, אז זה בעצם survival of defeat, מה שנקרא, המותאם לסביבה ושורד. אז גם כאן, היא בשגר של גורים, היא מביאה איזה 6-7, ולא כולם שורדים. עכשיו, מה שהם ראו בליקוק של אימא, זה שהליקוק של האימא, משנה גנים במוח של העכבר, בנוירונים במוח. עוד פעם, אנחנו נוראים פה על המוח הלימבי הרגשי, החיוות הראשון, מערכת ההפעלה, אלגוריתם, מופעל על ידי הטיפול ההורי. ובעצם זה נקרא היום, זה תחום מרתק, אפיגנטיקה, שינוי בביטוי גנים על ידי גירוי מהסביבה. מסתבר שככל שאימא מלקקת את הגור, היא מחבה את הגן שקובע את עוצמת הגן. ציר הסטרס. זאת אומרת, ככל שאימא מלקקת, היצור יותר עמיד, כי התגובה פחות מופעלת, פחות רגישה. ובעצם, מה שאנחנו מבינים היום, אם ניקח את זה, לא רואים את זה גם בעולם של בני אדם, תינוקות, ילדים, אנשים היום מבוגרים שעברו איזה נחה והתעללות, הנזקים למערכת הרגשית הם כמעט בלתי הפיכים. זה יוצר המון תופעות אצלנו בני אדם. ומה אנחנו מבינים שזה התשתית שאיתה אני רוצה, בשלוש שנים הראשונות לחיים, בייחוד בשנה הראשונה לחיים, המוח מייצר 700 קשרים בדקה, 700 סינפסות בדקה. זה בעצם הטבעה של הבלופרינט שלי לכל החיים, איך אני אגיב במצבים של לחץ, של משבר, של עכשיו, את יודעת, לפעמים אני שומעת את זה גם עם עצמי, אני יודעת, יש לי שני ילדים, ואת שניהם ליקקתי, אבל בשני... תיאת, כמה שבאמת יכולתי, עשיתי כמיטב יכולתי, תמיד גם להיות בתודעה, עשיתי כמיטב יכולתי, אבל אני יודעת שבילד השני, אני הייתי בסטרס. אני הייתי בסטרס, הייתי בתהליך של פרידה, והילדה הראשונה נולדה לאידיליה, והילד השני כבר נולד למצב שאני לא ישנתי בלילות. וזה הסטרס הכי גדול, לא לישון בלילה. מדאגות, מלחצים, מחרדות. ואני עד היום רואה כמה הילד הזה צריך אותי, כאילו כל הזמן הוא יותר רגיש לסביבה.
יותר נזקק.
יותר נזקק ופחות מבוסת לפעמים. שוב, את יודעת, כנראה גם יש עוד הרבה גורמים שקשורים לזה, אבל...
אבל את מדגישה ואומרת, תקשיבי, המגע, אוקיי, והיכולת שלנו לגונן על הילד, את אומרת, זה מסט בכל רמה שלא תהיה.
כן, זה יוצר לו את התשתית לחיים. זה לא דטרמיניסטי, זה לא עכשיו, אוקיי, אם אני עכשיו ככה, מקשיבה לפודקאסט ואומרת, רגע, אמא לא ליקקה אותי, או אבא. לא משנה, זה תוך העניין, זה גם אבא, כן? זה מי שהיה בסביבה הראשונית, גם אבא, אמא, סבתא, סבא, ונתן מעטפת רגשית של הרגעה למערכת הפרסימפתטית. זאת אומרת, באתי עם עצב הבגוס הזה, כמה עזרו לי להירגע ולהרגיע אותו במבט, יותר מגע, אנחנו בנויים למגע, זה קודם כל מגע. בשלב הרבה יותר מאוחר התפתח הקשר עין והדיבור, אבל הבסיס הוא מגע. הבסיס הוא מגע, את רואה ילד בא, רוצה שיקחו אותו, יחבקו אותו, וימאחו אותו, וגם מחקרים היום מראים שמואחים תינוקות, אתה שימן את המסאז' הזה וזה, רואים מה קורה במוח, זה מטורף. אנחנו ייצור של, כמו בטבע, תראי אמהות או בכלל, כאילו, כל הזמן הם מתלקקים, כל הזמן הם מתגפפים, כל הזמן הם, ההגנה היא דרך חום, אחרי זה אנחנו, יש את הסמיכות האבות האלה, שמרגיעות ילדים, החום הזה.
שלא לדבר על החום גוף שלנו. אני אומרת, את יודעת, אני ממש זוכרת שהם פשוט עליי, כן. כל הזמן כן. עליי. זה עיקרון הרצף. ולב. את יודעת שבכנוע נכון. את הספר שכתבו של עיקרון הרצף, שבאמת נכון. בא ואמר, אתם לא יכולים להשאיר את הילדים שלכם שנייה לבד. ילד צריך להיות מחובר לגוף של האימא או מי שמטפל בו. קודם כל זה מדהים בעיניי, כי את אומרת, המחקרים מוכיחים את זה יותר ויותר. אני כן כמובן שומעת אותך ואומרת, תראי, למי שמקשיב לנו עוד לפני שהוא הופך להיות הורה, זה קריטי, קריטי. להבין את זה. להבין שאנחנו מביאים ילדים, יש לנו אחריות שם, ואחריות הראשונית.
אנחנו מעצבים להם את המערכת.
גם פרויד בא ואמר, עד גיל שנתיים הכל קורה. נכון. הוא דיבר על מנגנוני הגנה, נכון. על דברים אחרים שאותם אני מדברת, אבל הוא בא ואמר, נכון. אחרי גיל שנתיים, עכשיו הכי יפה, הוא גם היה אומר, מה שאני זוכר, בכלל לא צריך לדעת איזה טראומות עברנו, כי הטראומות ממשיכות להיות כל החיים שלנו. אנחנו ממשיכים להגיב בדיוק אותו דבר. ולכן זה ממש קריטי.
הביולוגיה פשוט רק מוכיחה את זה, כאילו ברמה של איזה מולקולה ואיזה הורמון ואיזה זה מעצב איזה תאים במוח, אבל...
אז
כאילו
מה
זה
עושים?
מאוד, זה מאוד...
ליאת,
זהו, מצד אחד זה דטרמיניסטי.
מה עושים? שאני יושבת פה ומקשיבה לך, ויודעת כמה עבודה אני עושה כל חיי, כנראה בגלל החסר הזה שאנחנו מדברות עליו, ולא כי אמא שלי לא אמא מקסימה, או לא הייתה עם הכוונות הכי טובות, אבל אני חושבת שגם לא נגעו בה, בשביל שהיא בכלל תדע איך לגעת בי.
נכון.
ואני זוכרת אותי המון פעמים, או כשהייתי נכנסת בגילאים מאוד מאוחרים לחברות, והייתי רואה חברות ששמות הראש של אמא, ואמא מלטפת, או כשמישהו חולה, ואמא אומרת, מה אני אעשה? זה לא, נגיד, אני לא גדלתי ככה. ואני אומרת, ואני חושבת שעד היום, על לסמוך, על אובר רגישות, זה מאוד מסתדר לי. אני כן שואלת, מה עוד עושים? הנה, יש פה עוד נשימה. מקשיבה גם.
אז אני גם חייתי זה, אז אני אומרת, קודם כל ההבנה שלי, נגיד עם עצמי למשל, הייתי רגישה כל החיים. כל החיים, כל החיים, כל החיים מאוד רגישה. עכשיו, באיזה שניסיתי להילחם בזה ולהגיד, אוקיי, יאללה, תפתחי עוצמה, תפתחי זה, לא יכול להיות שאת נופלת מכל דבר, ובאמת התמודדתי עם הרבה דברים. הייתי מרחמת על עצמי, והייתי יכולה להיכנס כאילו לשכב בתוך המיטה ולהיות בדיכאון והכל. הרים אותי זה שהייתי צריכה לדאוג לילדים, לפרנסה, להכל, אבל כאילו עם עצמי, להיכנס למיטה ובאמת קשתי שאין לי חוסן. היום אני במצב של קבלה שלמה. של מערכת העצבית שלי, הבנה מלאה מאיפה היא באה, ובין דורית היא באה, כי כשבאתי מול אמא שלי, גם עם קושי כזה של, בעצם היה לה גם דיכאון אחרי לידה, אז בכלל, אני גדלתי, ביום שידעתי לשמוע, לדבר מילים, שמעתי שאמא לא נגעה בי חצי שנה, כי הייתה בדיכאון, וסבתא ואבא. אני גם קשורה מאוד לאבא שלי, הייתי קשור, כאילו נפטר, זה מאוד פגע, וכמובן, כן, במערכת העצבית שלי, משהו מת יחד איתו, כי היינו מאוד מאוד קשורים, אבל עם זה גדלתי בעל העולם, שאני לא קיבלתי כאילו את ה... I don't know, ואז, את יודעת, ההבנה הזאת של ההעברה בין דורית הזאת, שהיא הייתה מספרת שהיא בכתה משעה 9 עד 12, ואימא שלה לא, היא פשוט לא תפקדה, היא הייתה בדיכאון, ניצולת שואה. אז אני אומרת, תינוק שכל החוויה שלו היא 4 שעות, באיזשהו שעה הוא מפסיק לפקוד, כי הוא יודע שאף אחד בעולם הזה... לגמרי,
הוא מתייאש. ואז לפעמים הכי קשה לי לשמוע, זה אומרים, איזה ילד טוב, הוא לא בכלל.
הוא
בכלל.
חוסר עונים מולד.
הרבה פעמים לא מבינים שהוא הפסיק לפקוד, כי הוא התייאש, ושם אנחנו מפתחים את כל מנגנוני ההגנה.
בדיוק.
אז מאוד חשוב, וגם להדגיש את זה באמת, שישמעו את זה, שגם אמהות שאומרות, הילד שלי לא עוזב אותי לרגע, הוא כל הזמן הולך אחריי גם לשירותים, והוא מחזיק לי את המכנסיים, והן חושבות שהן אומרות את זה לא פעם, כי הילד כל כך תלוי בהם ואוהב אותם, זאת לא אהבה, זה בהלה.
כן, זאת אומרת, שם חרדה מסוימת.
בוודאי, כן, אז כן, מהמקום כן. הזה...
וכל ילד נולד עם מערכת משלו, כאילו באמת שלא ניקח את זה דעת, זה בגללי או זה אני,
נכון, אנחנו לא באים דף
נולד,
חלק.
כן, אדם נכון. נולד איכשהו עם מערכת עצבים מסוימת, יש גם אירועים שחווים ברחם שמשפיעים, גם זה מראים, גם בעכברים שה... רגשות של האם במהלך הטרימסטר הראשון במיוחד. זה השלב שבו מעוצבת מערכת עצבים, משפיעים על מערכת עצבים. אז תינוק נולד עם מערכת עצבים מסוימת, ואז הוא מקבל את החיוות של הסביבה. אז אני אומרת, אני היום נגיד במצב של, אני לא מתאימה את עצמי לסביבה, אני מתאימה את הסביבה אליי.
אז את זה תסבירי קצת, כי את אומרת, תקשיבי, אני, את אומרת פה, עשיתי מהפך במובן של הלפני, ובמקום שאת אומרת, נתתי לכל להשפיע, ואני הייתי יחס למיטה, ולהיות בתקופות מאוד נמוכות, ואת אומרת, ומשהו היום בקבלה שלי מול הדבר השתנתה, אני מכירה את זה שוב מהעולמות הרגשיים, שאנחנו עובדים בהם, כמו היכולת שלנו לסלוח, כמו הריפוי של לקבל אותנו. אני רוצה לשמוע, אם זה בסדר,
כן, כן.
לגבי הדרך שלך, איך הפכת? זאת אומרת, מעשית, פרקטית, שייצר את התוצאה הזאת, שאת חיה איתך הרבה יותר בשלום, ואת אומרת, אני כבר לא עסוקה בלהתאים את עצמי לאחרים, אני יודעת כבר מה מתאים לי. נכון? זה מה שאת בעצם אומרת.
כן. שאני מסקתי בלהתאים את עצמי לסביבה, ועכשיו אני מתאימה את הסביבה למערכת הצבים שלי. אני חיה בהשלמה עם המערכת הצבים שלי, היא באמת תוצר בין דורי, ואני פחות עושה המון עבודה בלשבור את השרשרת, ולייצר הורות, כי אני באמת רואה את ההשפעה עצומה, גם אני מגדלת לבד את הילדים, אז זה השפעה עצומה, עצומה, עצומה של ה-well-being שלי, של המצב הרגשי שלי. אני קוראת למשפחה יחידה נוירונלית אחת, שנוירוני מראה אחד משפיע על השני, מהילדות לאורך הבגרות. ובעצם באמת ההבנה הזאת גרמה לי, קודם כל, לא, בלי הלקאה עצמית, יותר של למה אני מצליחה לעמוד בלחצים מסוימים, בכל מה להסתכל על אנשים שכן עומדים בלחצים האלה, אלא להתחיל באמת לראות איפה אני מצליחה יותר, ולשים את הגבולות כל הזמן. אנשים שמייצרים אצלי הרבה מאוד מתח, או נטייה לרצות שנולדה בגיל מאוד מאוד צעיר, ובטריגרים מסוימים אני רואה אותה יוצאת, אוי, הנה, שוב אני מרצה, שוב לא אמרתי מה אני באמת רוצה, לא הייתי אותנטית, הבטן אמרה X, המוח הרציונלי אמר בשביל שיהיו אותך ויקבלו אותך וירצו אותך, אמרת וואי, ואז יש את הדיסוננס הזה שפעם הייתי חיה איתו עם ה-ב, והיום אני כאילו, אוי, רגע, זה לא היה נכון לי, אז עכשיו, או שלא תהיה עוד אינטראקציה, או שהאינטראקציה הבאה תהיה אחרת, אבל אני כאילו מרחיקה מעליי דברים שאני מרגישה שהם יושבים על טריגרים מסוימים.
כן, אבל אני רוצה שתדעי שאת הבסיס שאת מדברת עליו, את אומרת לי, זה המודעות.
כן, המודעות. לא תמיד היא קיימת, כי זה קשה מאוד.
בדיוק.
אנחנו פועלים מאוטומט רגשי, זה כמובן.
נכון. איך פיתחת את המודעות הזאת? כי את אומרת, אחרי שפיתחתי את המודעות, היום אני כבר בוחרת.
בוחרת. בוחרת. למשל, תראה, בעולם שלי, אני יכולה מחר בבוקר לייצר לעצמי כזה אומס, שמהבוקר עד הלילה אני לא אנשום. כאילו, אנשים רוצים לשמוע, אנשים רוצים לדעת, ובטח דברים פרואקטיביים שאני יכולה לעשות. אז אמרת, רגע, נכון, אולי הם עושים ככה, והיא עושה ככה, והוא עושה ככה, אבל למערכת הרגשית של ליאת יקיר, זה לא מתאים. זה לא מתאים. אז אם פעם הייתי אומרת, וואו, אולי כן, וזה, בוא נמשך, בוא נעשה, ובוא נזה. אני אומרת, אני כבר יודעת מה נכון לי. אני יודעת באיזה סיטואציות. אני נכנסת לסטרס הזה, אני יודעת איך נראים הלילות שלי כשאני בסטרס הזה. שאני לא ישנה ולא נרדמת והכל, ואיך שהיום אני רואה אני לא נרדמת, ואם אני אומרת, רגע, אבל לא המסתי על עצמי יותר מדי, ואז אני מסתכלת על השינה שלי, מסתכלת על הדחף המיני שלי, מאוד, הוא מושפע ככה מקורטיזול, ככה, תק, קורטיזול עולה, זה נעלם, וזה מאוד חשוב ל-well-being, המגע, התשוקה.
ככל שאנחנו יותר בסטרס, מן הסתם, את אומרת, זה על חשבון התשוקה שלנו.
כן, הדחף המיני עולה. קורטיזול מוריד דחף מיני, זה לא הזמן. אם זה לא הזמן לעיכול, בטח זה לא הזמן לרבייה. מה זה, זה דורש כל כך הרבה אנרגיה. תשוקה ודחף זה הפרשה של טסטוסטרון. טסטוסטרון זה מאוד יקר לגוף לייצר. הוא אומר לך, גברת, זה לא הזמן עכשיו. כאילו גם בעולם של סטרס לא מביאים צאצאים. למה החיות מביאות אותם באביב ובזמן שאין מחסור ולחצים?
אבל זה מעניין שאת אומרת את זה, כי דווקא, דווקא להביא צאצאים, ככל שאנחנו בהישרדות אנחנו מביאים יותר ילדים.
לא, בני אדם?
כן.
במצב של עוני?
תסתכלי, קודם כל תסתכלי לעובדה. תסתכלי, סליחה שאני אומרת, אני פשוט לא רוצה להעליב אף אחד, אבל אני אומרת, תסתכלי באזורים גיאוגרפיים מסוימים בארץ.
כן.
הילודה היא הרבה יותר גבוהה דווקא בגלל.
אצלנו זה גם קשור, לא, אני חושבת שיש מרכיבים דתיים, זאת אומרת, ברגע שאני אשת אמונה, וגם הבחירה שלי לחיות חיים יותר פשוטים, זה לא שאני כאילו בחוויה רק של סטרס מהחיים הלא פשוטים, אם היה החיים ה... זו הבחירה שלי, והבאה של צאצאים, ילדים, כאילו ילדים, זה מה שממלא אותי.
אבל אם אני מרגישה,
אבל תחשבי כאילו על נגיד אדם לא דתי, חילונים, אוקיי? ככל שהלחץ הכלכלי עולה, הם יחשבו כמה פעמים לפני, כאילו, הולדת ילד. לפחות בטבע זה ברור. ברגע שיש חורף או, או, או סכנה או לחץ, פחות, כאילו, יש האצת רבייה כשהמצב טוב, ויש בתנאי הקה, שוב, כדי לא לבזבז אנרגיה, ואז ימותו כל הצאצאים. אז בעיקרון, אנחנו בני אדם משנים את זה עם חברה ודת ופילוסופיה, מה האמונה שלי והכל. אבל איך שהתנאים נהיים קצת טובים, אז כן, ישר, בוא נתרבה כמה שיותר, כאילו גם אנחנו, זאת אומרת, אחרי מלחמה או אחרי זה, כן, בוא נחזק את המין האנושי, יש כן, לנו כן, קבוצתי. כן,
נכון. אז את אומרת...
אבל בעיקרון הדחף המיני, זה פועל הפוך, כאילו קורטיזול, עלייה של קורטיזול, סטרס, מתח, חרדה, לחץ.
משפיע על התפקוד, מן הסתם, וגם על הרמות תשוקה, או על החשק, או הדחף המיני שאת אומרת, ואת אומרת, את למדת, אחד הדברים שאת אומרת, אני יודעת לדבר לעצמי, אני יודעת ברגעים האלה, כמובן שבטוח, יש רגעים שאנחנו לא יודעים, כי
זהו, עדיין לומדת.
אנחנו לא כל הזמן, אנחנו עוד במסע.
עדיין מביאה את עצמי לקצה, ואז אומרת, אוקיי, כל הזמן זה לתקן, זה כל הזמן להגיע לאיזה, לצאת רגע מאיזון, לחזור לאיזון, לצאת מאיזון, לחזור לאיזון.
ואיך מפתחים מודעות בעינייך?
אני חושבת שהכי חשוב להקשיב כאילו באמת לגוף, כי כאילו הגוף מדבר כל הזמן, הגוף מדבר בצורת אכילה שלנו פתאום שמשתנה, והגוף מדבר בכאבי בטן, ובהתמכרויות, או כאילו פתאום לקחת את הסיגריה, או לקחת את זה, זה בעצם ניסיון של הגוף, כי טיפה לקבל איזה דופמין, איזה משהו שירגיע, איזה סרוטונין שירגיע, איזה פחממה שתרגיע, אז כאילו אני חושבת שהגוף יותר אמין מהמוח במובן הזה.
לגמרי. אני הייתי אצל מטפלת במשך 13 שנה, על זה היא דיברה. היא אמרה, הכל זה גוף.
זה גוף.
הכל. ברמה שהיא...
הוא מספר לנו סיפורים כל היום. מספר לנו סיפורים, מספר סיפורים.
לגמרי. עם הגוף אי אפשר להתווכח.
עם הגוף אי אפשר להתווכח. ואז באמת אני מתקנת את עצמי, כי... כי אם פעם באמת הייתי אומרת, אוקיי, טוב, אז קצת כאבי בטן בזמן האחרון, אז בכלל הייתי מתייחס לזה. היום אני אומרת, מה קרה פה היום? כאילו, מה... כי אצלי הכל, המצב הרגשי שלי מתבטא בכל הביבטים הפיזיולוגיים של הגוף. אני יותר גם עושה הליכה, מנגנת, זה מיד מרגיע אותי. זאת אומרת, לאזן את הרגעים האלה של המתח והלחץ והמחשבות שלא מפסיקות, עם הרבה מאוד עוגנים של אוקסיטוצין. זאת אומרת, ההרגעה, אנשים שכיף לי להיות איתם, זמן בטבע, זמן בפיקניק, זמן מיטבי עם הילדים, כאילו לא של... ובאמת לשים לב, זאת אומרת, אם אני יותר צועקת או בבית, כאילו יותר במתח, יותר לשים לב לזה, כי אני רואה את ההשפעה המיידית. הבת שלי... היא מדברת, אני שומעת אותה, אני שומעת אותי, זה כאילו נורא עצוב לי.
זה נורא עצוב מצד אחד. מצד שני, את אומרת לי, תקשיבי, אני גם מאוד אמיצה להסתכל על זה. כי את יודעת, את מדברת פה כל כך הרבה דברים חשובים, בעבודה, שכשאני מאמנת אנשים, היום פחות, אבל גם כשאני עובדת מול קהל גדול, אני שואלת מה אתה חש. ותמיד זה מכוון למילה חיישה. אוקיי? שזה, ומיד אנשים עונים מה הם מרגישים. ואז אני אומרת להם, זה לא רגש. אני שאלתי לגבי תחושות. והמון פעמים אנשים לא יודעים מה הם חשים. מה קורה בנשימה, מה קורה להם בפה, מה קורה בלסת, מה קורה בלחיים, מה קורה בכתפיים שלנו.
גובץ.
בוודאי. והמון אנשים אומרים, אבל אני לא יודע, כי משהו בנו מגיל מאוד צעיר, התנתק בכלל מהתחושות, שכשנולדנו זה מה שהיה. את גם אמרת את זה בעצם קודם.
נכון, היה תחושות.
אז כשאני שואלת גם, איך מפתחים בעינייך, מבחינתך מודעות, זה איך בן אדם שלא רגיל, בכלל רגע לעצור ולחוש, איך הוא אמור לדעת איך לעשות את זה? כן. אני מחזירה את זה אלייך, למרות שזה העולם שלי, אבל מאוד מעניין אותי דווקא איך את רואה.
אני חושבת שאולי גילו להתחיל, ברוך השם, באמת, היום יש כל כך הרבה אפשרויות ללימוד עצמי, כאילו להיות קצת יותר בחקר. שכחתי את השם של החוקר שטבע את המונח הזה, סמנים סומטיים, מרקרים סומטיים. ומה שהוא, בעצם ממש, כל חוויה, בוודאי סטרספול שחווינו, יצרה איזשהו מרקר בגוף שלנו, בתחושות גוף שלנו. והמרקר הזה חוזר כשאנחנו נמצאים באיזה שחזורים של האירועים האלה, ואנחנו גם הולכים לשחזורים האלה, זה הכי יצור, המוח מחפש את המוכר.
ולכן הרבה פעמים, מי שכואבת לו הבטן מגיל צעיר, גם כשהוא יישב מולי בגיל 50, או מה שזה לא יהיה, הוא ידבר על כאבי בטן.
בדיוק.
כי את אומרת שאותם איברים רגישים, שהיה לנו נטייה.
צרבו איזושהי חוויה באותו רגע של המשבר, של הטראומה שהייתה, אולי זה איזה מכות שקיבלנו, או היו רגעים, שוב, יכול להיות שבמבט העכשווי, כאילו אם אני כבוגר אומרת, אוקיי, יאללה, מה, אז מה קרה? זה לא כזה, כשאנחנו אומרים את המילה טראומה, אנחנו ישר חושבים על תאונת דרכים, על אלם קרב, על מכות רצח בבית, את יודעת, סגירה בשירותים, או כל מיני דברים מזעזעים כאלה, שאנשים חוו, הם פגיעה מינית מגיל מאוד צעיר, אנשים חוו דברים כאלה, זה בוודאי באמת יוצר תחושות סומטיות מאוד חזקות, אבל יש, הטראומה היא לא מה שקרה לך, אלא מה שקרה בתוכך, נכון? אומרת זה גבור מטה.
נכון.
מה שקרה בתוכך, זאת אומרת, לפי הפרשנות והפרספקטיבה, זאת אומרת, אם החוויה שלי הייתה שהסביבה היא עוטפת וחמה ונהדרת, ופתאום משהו נשבר, והייתה איזו חוויה לא נעימה עם אחד ההורים, או אח או אחות, שפשוט הפער בין מה שציפיתי שיהיה למה שקרה, היה עצום. זה לא עניין של, המציאות לא רלוונטית, אלא כמובן רק איך שהגוף שלי חווה את אותו רגע משברי, ומה נצרב שם, שהלך איתי הלאה.
זאת אומרת, אני רוצה רגע לוודא משהו, כי נגיד שאני יודעת שגבור מטה באמת מדבר על המקום, קודם כל, את אומרת משהו מאוד חשוב. אנשים המון פעמים חושבים שטראומה זה משהו מאוד גדול שקרה לנו. אבל יש כל כך הרבה מחקרים היום שמדברים שגם אם התעלמו מילד על בסיס יומיומי, זה טראומה.
ילד שקוף.
בוודאי.
נכון.
זאת אומרת, כל דבר שקרה לאורך זמן, גם אם הוא לכאורה נראה לנו קטן, מייצר אצלנו טראומה במערכת, נכון?
כן, ואיזשהו סמן שיכול להיות סומטי לזה, כי לילד יש רק סומטי, נכון? יש לו רק, עדיין אין לו את היכולת לשבת ולכתוב את הרגשות והמחשבות, ולדבר אותם עם חברה או חבר. זה לוקח, העונה המצחית עד שהיא מתפתחת זה סוף גיל 20, תחילת גיל 30. לא סתם אנשים מתחילים להגיע לשלבי אימון ומודעות באזורי גיל הטובים, זה 35,
כן?
או 45 ו-50,
אוקיי.
שכבר בגיל המעבר, כבר שבכלל המוח אומר, רגע, מה עברתי
ואז
בחיים?
ואז אין שינויים הורמונליים שלא נגמרים חדשים, כדי שלא יהיה משעמם לנו לרגע.
לרגע לא יהיה משעמם.
אבל עוד
זה
משהו...
זה סמנים הסומטיים האלה.
אני רוצה שהם ישמעו משהו. הגבור בעצם משהו הוא מדבר, הוא גם בא ואומר, זה לא הטראומה. זה העיבוד שלה, נכון? זה מה שאני רוצה להדגיש, זאת אומרת, זה לא...
התחושות שנוצרו באותם רגעים.
אם היה לנו עם מישהו לשתף ולחלוק את מה שעברנו, לצורך העניין, נכון?
נכון, אם לקחנו על עצמנו חוויות של אחרים, של האחים שלנו, של ההורים שלנו, אתה יכול להגיד, לא קרה לך שום דבר. כן, אבל שחלנו את אחי. זה טראומה. זה לא קרה אולי לי, זה כמובן שזה משפחתי כמובן, אבל אולי אפילו לא הכרתי אותו. אולי זה קרה אחרי.
אבל מספיק שראיתי הורה שהוא בדיכאון.
כן.
אוקיי? את אומרת, מה שאנחנו...
נוירוני מראה.
לחלוטין.
אני חוויתי את הטראומה של ההורים, במובן מסוים, את השיח ששמעתי בבית, יכול להיות, את יודעת, מלחמה או חשש ממלחמה, לא הייתה מלחמה, אבל כל היום מדברים על מלחמה, לא היה מחסור כלכלי, אבל כל היום מדברים על מחסור כלכלי.
במילים אחרות, גם אם אין מחסור, את אומרת, אבל אם אני שומעת וחובה כל הזמן את הדאגות סביב זה, זה מה שאנחנו ניקח.
כן, גירושים הם בין שמאל טראומה ל-huge טראומה, תלוי מה ההורים העבירו.
אוקיי, ואת אומרת, אבל את הפרעת שם, את שברת את הדפוס.
כן.
גם אני.
כן.
יותר מפעם. בואי נודה.
אז אני אומרת, אז אנחנו נמצאים, הולכים עם הסמנים האלה, הם חלק מאיתנו ילוו אותנו כנראה כל החיים. יום אחד, העונה המצחית תגיד, רגע, אני מבין מאיפה זה מגיע, אני מבין למה זה קורה לי. לא נוכל לחזור אחורה לתקן את זה, נכון? אי אפשר לחזור אחורה.
לא, אבל אני אגיד לך מה כן אפשר.
אבל אפשר לחבק אותנו היום.
וגם אפשר להתעורר מוקדם יותר. זאת אומרת, גם שאנשים ששומעים את זה, לא באמת חייבים לחכות לגיל 30, 35, גיל 40, כשמתגרשים או כשיש משהו. זאת אומרת, גם בן אדם בגיל 20, גם אם החיים שלו עובדים, שווה שהוא יכיר את המערכת שלו ויש שם את המודעות, כי אנחנו באמת כל כך הרבה פעמים, אני אומרת, כל כך עסוקים בעולם בחוץ, אנחנו כל כך הרבה צרכנים של חומרים שמאכילים אותנו, ומעט מאוד אנחנו מכירים אותנו ואת מערכת ההפעלה שלנו.
בדיוק. ואז אני אומרת, נגיד אם אני חוזרת באירועים האלה, שנחוותה small או big trauma, small, הוא קורא לזה small T וה-capital T, המערכת הצבים שלנו יצרה צורת התמודדות, שהיא תהפוך להיות השפה שבה נגיב לדברים דומים או דברים אחרים. אז יש לנו את ה-fight, flight, freeze, tend and befriend, אוקיי? יכול להיות שאנחנו עושים את הדברים האלה בכל מיני צורות, אבל יכול להיות שהשפה הראשונית שלמדנו להגיב זה בהתקפה או האשמה של האחר, או זריקת אחריות על האחר, וזה באופן אוטומטי. זאת אומרת, עכשיו, נגיד, אנחנו גם מכירים אנשים כאלה, גם אנחנו עושים את זה, פשוט מעבירים את האחריות לאחר, זה כדי לשמור על הערך העצמי שלנו, זה לא אני, זה הם, זה כולם, הם כולם אשמים. יכול להיות שזה היה לברוח, לברוח לסמים, לברוח להתמכרות התנהגותית, לברוח לכל מיני דפוסים הרסניים.
בהחלט.
לברוח, זה מה שלמדנו, שהיינו בסיטואציה הזאת,
חלק מאיתנו בכלל לא יודעים את המילה שזה בריחה.
נכון.
את יודעת, את כבר מדברת על שלב נכון. שמישהו בכלל יודע להגיד, נכון. ברחתי. כל פעם שההורים שלי רבו, יצאתי הביתה ונסעתי לחברים, ברחתי, אוקיי?
כן, ברחתי בכלל לדבר על זה, להתמודד עם זה, לחוות
את זה. אבל אני לא רוצה להפריע לך, את אומרת, אנחנו בעצם, מה שנשמר,
היא תהפוך להיות השפה שלנו.
מהילדות שלנו.
כן, היא תהפוך להיות השפה שלנו, כשנריב עם בן זוג, כשיגיע איזה אתגר, שצריך להתמודד איתו. יכול להיות שברחנו למה שנקרא הפרעות חרדה. זה בעצם המוח נמצא במצב של אי-ודאות. ואם יש משהו שהמוח שלנו לא אוהב, זה חוסר ודאות. הוא יכול להתמודד עם הכל, הוא צריך לדעת מה זה, כמה זה יכאב, כמה זה. ולכן הוא מנסה, במצבים של אי-ודאות, במצבים של חרדה, הוא מנסה לייצר אובר-ודאות, על ידי OCD למשל, שזה דקות הבית כל היום, או שהילדים יהיו מסודרים.
שליטה, קוראים לזה שליטה. שליטה זה
כדי לייצר שליטה בחיים. אז זה מה שקרה לי, שנגיד, הסביבה של הבית הייתה לא יציבה, הייתה לא ודאית, יצרתי ודאות בצורה שלמד, הגוף שלי למד לייצר את הוודאות הזאת בדרך הזאת. וזה ילווה אותי, ילווה אותי בחיים, או שראיתי את ההורה שלי ככה יוצר ודאות. זאת הייתה אסטרטגיית ההתמודדות שלהם, אני העתקתי אותה. ואני מתנהגת היום כמו אמא שלי, או כמו אבא שלי כשהיה במצבי לחץ. אפשרות נוספת זה tend and befriend, מה שנקרא.
זה אומר מה?
לרצות ולפייס. כל פעם שהמתח עולה, אני נכנסת למצב אוטומטי של ריצוי.
מתוך הבעלה, מתוך הבעלה, שאני אפילו לא יודעת המון פעמים שזה מתוך בעלה, ואני חייבת שתהיה הרמוניה בסביבה, כי אני מאוימת מחוסר בה.
בדיוק, בדיוק. ושכולם יתפייסו, ובוא נפייס, ובוא נדאג.
זה ממש לעבוד בזה.
הילדים רבים, לא, זה ממש מכניס אותי לחרדה כרגע, ובוא אני אעשה בשבילך, בוא אני אכיל אותך, אני אתן לכל אחד כסף, ובוא נגמור עם זה. אז זאת גם אסטרטגיה, זאת אומרת, לרצות ולפייס את הצד השני, עכשיו, אז אנחנו כאילו יוצרים דפוסים, שאז הילדים שלנו ישעתקו אותם.
לגמרי.
והנה, ככה יצרנו לנו מעגלי...
אז את עוד יותר מחזקת בעצם את מה שאני באה ואומרת, תתחילו טיפול בגיל כמה שיותר צעיר.
כמה שיותר
כי
צעיר.
כי אתם לא רוצים גם להעביר הלאה בדיוק את מה שהעבירו אתכם. ואני אגיד, והמון פעמים לא אהבנו את זה, אבל אנחנו ממשיכים לעשות לאחרים בדיוק את אותו דבר, מתוך הבורות הרבה פעמים. אז...
כן, זה אחד, כאילו, המחקרים הכי חזקים הם בנושא של העברה בינדורית, איך אנחנו מעבירים את ה... את ה... עכשיו, זה הכל אסטרטגיית התמודדות עם לחץ בעצם. זאת אומרת, יש את האבא או האימא ש... צועקים בבית ויוצרים אווירה מאוד, שוב, זאת הוויסות שלהם, זאת הדרך הוויסות. יש כאלה שיחסים לחדר, אל דברו איתי עכשיו, לא יכולה להכיל את ה... הלך לישון, הלך לישון, זה היה תמיד, אבא שלי היה ככה, אני הולך לישון, אני הולך לישון, פשוט היה מנתק, כאילו מקבל מנועים ונעלם. יש כאלה שזהו, אני יוצא לרוץ, אני יוצא זה, אני יוצא לייצר את האדרנלין, שזה מרגיע,
שזה מדהים,
אנדורפינים.
שזה מדהים.
נהדר.
שזה, את יודעת, מתנה, אם נכון. אנחנו לוקחים את זה. נגיד, אני חושבת עליי, אני חושבת שאחד הדברים שאני לקחתי את זה באופן לא מודע זה, אז לא צריך, אם אין לי, אז אני אסתדר לבד. עכשיו, זה מדהים, כן, כי נכון. זה לא היה אני אסתדר לבד
מאנשים.
ממקום של עוצמה. זה מקום מאוד קורבני בסוף,
כן,
אוקיי?
זה,
או הישרדותי.
כן, כן.
מקום שליווה אותי, ועד היום, מדי פעם במקומות האלה, את יודעת, זה עדיין, יש לי את השאריות האלה, אז אוקיי, אז לא צריך, אז אני לבד.
אז זה התוצר התגובתי, ואני חושבת שהתוצר עכשיו הזכר, הכי עצוב שקורה ברגעים האלה, זה התבנית הקורבנית שנוצרת. עכשיו בוא נבין אותה רגע, התבנית סבל, מה שנקרא. המוח לא רוצה לחוות כאב. כשהוא חווה כאב בסיטואציה מסוימת, הוא חייב לייצר תבנית עוקפת כאב. לבריחה מהכאב, או לא לחוות את זה שנית, אז אם נגיד בן זוג פגע באמוני, אז כל הגברים אותו דבר. מה זה ימנע ממני לחוות כאב?
באמת.
וכל בן אדם שאני לכאורה. אפגוש, יהיה לי תחושת בטן לא טובה. למה?
ליאת לכאורה.
לכאורה, בוודאי, לכאורה. זהו, זה תבנית קורבנית. ששוב, צריך להבין שכאילו הטראומה מייצרת כל כך הרבה, עוד פעם, הפגיעה הזאת במערכת הזה מייצרת כל כך הרבה, תבניות סבל בעצם, שהופכות לרפלקס הרבה אחרי שהכאב נעלם. זאת אומרת, אולי זה קרה שהייתי בת 18, והחבר הראשון שהתאהבתי בו, באמת פתאום שמעתי שהוא היה עם מישהי אחרת, וזהו, התמוטטתי, 3 ימים לא יצאתי מהמיטה, הייתי בדיכאון עמוק, נוצרה תבנית, ובגיל 50 אני מוצאת את עצמי עם אותה תבנית.
בול.
עם אותה תבנית לבריחה מהכאב.
אני כבר לא חלשה, אולי אני האישה עם הכי הרבה ביטחון שאמור להיות, אבל אני מתנהלת בדיוק אותו דבר, וזה מה שאנחנו עושים.
ואני גם מזמן לעצמי חוויות שיוכיחו לי שאי אפשר לסמוך על גברים.
אנחנו צריכות לעבוד ביחד, שתדעי.
ואני גם אזמן לעצמי.
היא הולכת לבוא, נכון? זה ברור שהיא באה לקורס מאמנים. כי זה פשוט מדהים שאת מביאה את כל האסמכתות, ואני חושבת שזה ערך עצום, עצום.
אם מסתכלים על המוח כמחשב, לא רק על המוח, אני כלומר אומרת, זה לא רק זה שלמעלה, זה כל מערכת עצבים. אם מסתכלים עליה כמחשב סופר משוכלל, שמטרתו העיקרית היא למנוע חוויות של סבל. וכשקורית, אני תמיד מראה איך, מה קורה להיפוקמפוס, אזור הזיכרון לטווח ארוך, כשקורטיזול מופרש, הוא כאילו נכנס, רגע, עכשיו בוא נצרוב את הרגע, שלא יקרה יותר, אנחנו לא נסלח ולא נשלח, לא נסלח ולא נשכח. מצד שני, שיש רגע של זרי דפנה, וכל הכבוד, מחיאות כפיים למעיין והכל, היא פה, יופי, נחמד מאוד מאוד מאוד, אבל יגידו עליה ביקורת, או יקרה לה, וואו, הכל המוח מזדעק, כדי, זה עוד פעם, זה הישרדותי, אנחנו נמנע, את הכאב הזה, ויש הרבה יותר מודעות מבחינת המוח, הרבה יותר תשומת לב למה שכואב. קורטיזול נמצא בדם 20 דקות, אוקסיטוצין נמצא בדם בין 20 ל-40. יש אנשים שזה נשאר אצלם 40 דקות, זה אנשים.
קורטיזול.
עם הטיית שליליות חזקה מאוד, שלוקח הרבה זמן לפזר אותו.
קורטיזול זה הורמון המתח, אם יש מישהו
כן,
שזה
הורמון
לא ברור
הסטרס,
לו.
כן, הורמון הסטרס. אנשים שעושים פעילות גופנית, הוא מתפזר יותר מהר. מאוד מעניין הביוסינתזה שלו, השחרור שלו, הפירוק שלו, אצל נשים הוא יותר גבוה, ואוקסיטוצין, הורמון האהבה, 6 דקות. אני אומרת, רק בנתון הזה,
זה כבר לא פייר.
כתוב הכל. כאילו, שמישהו מחבק אותך, מלטף אותך, אומר לך כמה אתה מושלם, ורוצה להקשיב רק למה שיש לך להגיד, 6 דקות, יופי, שמישהו תקף אותך, אמר לך משהו לא במקום, יום שלם אני אתעסק בזה עכשיו. יום שלם אני אספר לכולם איך הוא יצבן אותי. ואני אהנה מזה.
לא, אני לא אהנה מזה, אבל אני אחווה את זה. ואני אחווה את זה, ואת צודקת שזה כאילו, בכאילו עוצמה באותם רגעים. כמו שבן אדם שהוא כועס, הוא חושב שהוא מחובר לאיזושהי עוצמה, אבל בסוף אנחנו באמת בלהניש את עצמנו, ולפגוע בגוף שלנו. וזה
פשוט. אז המערכת הפעלה הזאת, היא בונה אלגוריתמים במהלך כל החיים, כדי למנוע ממני לחוות כאב במחיר שלא לחוות כלום. לא לחוות אהבה ולא לחוות שמחה, ועד כדי מצב של זה וכאן מנגנונים שחייבים הרבה יותר מחקר עליהם, הרס עצמי. גם אני, כאילו, היו לי את ה... זאת אומרת, משהו במוח אומר, כאילו באמת, יש איזה כנראה אלגוריתם שאם הסביבה לא אוהבת אותי מספיק, לא רוצה אותי מספיק, אולי מגיל צעיר, יש איזה מנגנון, לא יודעת, משהו של השמדה עצמית כזה, משהו שמושך אותנו, עוד פעם.
לי זה מאוד קל להסביר את זה, כי תחשבי שאם כילד, כשחוויתי קשיים כאלה ואחרים, לא הייתה לי תמיכה, איך אני אמורה בכלל לתמוך בי? כאילו, כן. תחשבי שאם אני כילדה או כילד, לא משנה, אני לא מדברת עליי באופן אישי, אני באה הביתה ומספר לאמא שלי שהיה לי ככה עם החבר הזה והזה, והאמא, שוב, המון פעמים מתוך כוונות טובות ומתוך העברה בין דורית שאת מדי, תחילה להגיד, אבל אם היית מתנהג אחרת, אז הוא היה ככה וככה וככה.
אז אני לא בסדר.
בוודאי. אחר כך אני כבר לא צריך את אמא שלי. אני כבר עושה את זה לעצמי. כל המחלות האוטואימיוניות, במילים אחרות, אנחנו אלופים בלתקוף את עצמנו. אני רואה פה שמסמנים לי שאנחנו חייבות לסיים, אבל אני רק אחזור על כמה דברים. את אומרת, תקשיבי. כי הכל נורא מסתנחרן, מאוד מסתנחרן, עם הדברים שאנחנו באמת גם מלמדים. את יודעת, אני לא יודעת אם את מכירה את ג'ון, דוקטור ג'ון רוזנברג, היא בדיוק מדברת בטד, אם תסתכלי, אנחנו עושים הכל כדי להימנע מכאב.
כן.
אנחנו מנסים לעקוף את זה משם ומשם, ואת בעצם אומרת, ואת אומרת, ויש הסברים מדעיים היום לכל דבר. אוקיי? מה שמחזק, וגם כשאני שומעת אותך אומרת, בואי, קורטיזול נשאר בין 20 דקות ל-40 דקות, אצל נשים הוא גם יותר מופרש, ואוקסיטוצין רק 6 דקות, זה עוד יותר. אומר, כמה אנחנו אמורים לעבוד, או בחיים האלה, באמת, אחד, אני אומרת, לא להיות כל כך בהזדהות עם המוח.
נכון.
כי יש עוד חלקים בגוף,
נכון.
ששם נמצא בעיניי העוצמה והשחרור המון פעמים, וכשאנחנו עוקפים את השכל הזה, או את המוח בדברים מסוימים, אנחנו מגלים שיש לנו יכולות מטורפות. אם את מכירה את וים הוף, את יודעת, גם על זה. כי כשאנחנו לא מקשיבים הרבה פעמים לכל המקומות ההישרדותיים, ואנחנו יודעים, אבל בשביל זה אנחנו חייבים לזהות את זה. ואז באמת לא להישאב למקום הזה. יש לנו הרבה יותר כוחות ממה שאנחנו יודעים. אנחנו לא באמת חייבים למחזר את אותם דברים כל אחרים. יש לנו באמת את הבחירה הזאת.
ודורשת המון עבודה, כי באמת כאילו, אבולוציה לא תכננה את התוספת הזאת שקיבלנו פה, שעם מוח הישרדותי, שכל הזמן מייצר הרבה מאוד מתח, יש לה חשיבת עתיד. אז זה לא רק לפחד מעכשיו. זה כל היום לדמיין סנריוז, כל היום. כל היום לדמיין סנריוז על תשתית, של רגשות שחווינו בילדות, ועל זה עכשיו יש עוד חלק שכל הזמן דואג, ויוצר חשיבת עתיד. בדיוק, אבל לכן צריכים עזרה, כאילו, צריך עזרה. צריך עזרה, צריך עזרה. אני כל מה אומרת, שאנשים שמקבלים את העזרה הזאת, ועושים את הסנכרון הזה, רגע, שנייה, אומרים לה כאילו למגדלה, רגע, בוא, את לא מנהלת פה את החיים, הבנו שעברת, הבנו שחווית, הבנו שסבלת, בוא נחבק כולנו חיבוק בן דורי, את המגדלה שעברה ככה מדור לדור, אבל חברה, עכשיו אנחנו לוקחים אחריות, ומנהלים את החשיבה, ממש, מנהלים את הדפוסים של החשיבה.
או את הדמיון, בוא נשתמש בזה לטובת מה שאנחנו רוצים. אבל שוב, אני כל כך הרבה דברים יש פה.
הכל בראש.
אם אנשים רוצים קצת לקרוא משהו, או חומרים באמת, איפה אפשר למצוא אותך?
כן, אז יש לי דף פייסבוק, והספר אני מאוד ממליצה על קיצור תולדות אהבה, מאוד מדבר על אהבה הזוגית, אבל גם עמוד תווך ל-well-being, הבן זוג הוא מראה לרגשות שלנו, אז לכן, וההבדלים שככה הזכרנו טיפה בין נשים וגברים, אז זה ככה כתוב יותר בספר. ויש לי הרצאות, אז הכל בדף פייסבוק ככה מפורסם.
מעולה, אז אנחנו כן. נדאג גם להעלות את זה, ואני אשמח, אני כבר אמרת לך, להזמין אותך להרצות ולהשתלב בקורס כן. מאמנים, אני חושבת שאת
הביולוגיה
מביאה...
הביולוגיה נותנת את ה... כן.
ערך עצום. דוקטור ליאת יקיר, תודה רבה.
תודה רבה, מעיין. תודה.